ואיך שנכנסתי בדלת אמרתי, אוקיי, אני בבית.
פה ארוחת ערב אצלם, פה ארוחת ערב אצלנו, הילדות משחקות ביחד.
גם במעגלי גברים, כמו בפרדס חנה, יש איזה מיקס שלא מתאפשר במקומות אחרים.
מה הדיבור בפרדס חנה קרקור עם אור אלון?
אני פתחתי מיקרופונים, שלא מפתוחים.
אני לא צריכה לדעת את זה.
את לא צריכה לדעת את זה. אז לא פתחתי מיקרופונים.
לא פתחת. בדיוק. אנחנו סתם יושבים מקוסטי.
יאללה, מה קורה? מה שלומך, שיר?
שלומי, בסדר, הבוקר קשה.
בוקר, תמיד בוקר קשה?
לא, הבוקר היום קשה, בשורות קשות.
מה?
תקרא חדשות אחרי זה.
כן, משהו קשה.
תשמור את החיוך עוד רגע.
וואי וואי, איזה תקופה, איזה תקופה. תקופה באמת נוראית, כאילו זה...
ממש.
כל הימים האלה קשים מאוד, יאללה, שיגמר כבר, שיחזירו את החטופים וממש...
יחזירו את החיילים שלנו לבתים שלהם, ויחזירו את החטופים.
קשה. כן. והגשם לא מוסיף, הגשם אותי שובר, אני חייב להגיד. אמרתי לך את זה מקודם, אני מרגיש כאילו, לא יודע, אלוהים נהיה לו רק פיפי לוחץ. אין לו כאילו טפטופים.
האמת שאני כל כך אוהבת הגשם, ובאמת אני משוגעת על הגשם, הוא עושה אותי שמחה. אבל משהו בחורף הזה, בתוך המלחמה, הוא
עצוב,
הוא עצוב, הוא פשוט, כן, נכון.
חיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, וכן.
כן.
חם לך, קר לך, נעים לך?
מושלם.
אז אני אוריד את הסוודר. גם לי, בינתיים אני אגיד ברוכים הבאים למאזינים שלנו. מה הדיבור בפרדס חנה קרקור? אנחנו היום עם שיר צברי. שיר, איך את רוצה שאני אגדיר אותך? שאני אתן לך את הטייטל?
שאלה טובה.
כן.
איך להגדיר אותי? וואו. אז בעצם אתה הזמנת אותי כמדריכת הכנה ללידה?
נכון, אבל לא רק. אפשר לדבר על מה שבא לך.
אפשר לדבר על מה שבא לך גם.
סבבה. זה הנושא שהכי קרוב אליי לליבי. נכון. אבל בגדול אנחנו נדבר גם על מה את עושה פה בפרדס חנה, ועל קצת על העשייה שלך, כי זה לא רק הכנה ללידה.
נכון, נכון.
אבל את מדריכת הכנה ללידה?
אני מדריכת הכנה ללידה, אני מכשירה דולות, אני מטפלת זוגית, זה מה שאני מתמקד, בדיוק אמרנו, מה שאני מתמקדת בו בבקרים, יותר.
כאילו יש לך דיי ג'וב ונייט ג'וב כזה.
שאלה טובה, לא, זה הכל מתערבב. אני עושה עיבודי לידה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי ולא מספיק מוכר לצערנו. ובאמת כל השדה הלידה הוא מאוד מאוד יקר לליבי, וגם השדה של זוגיות. שזה זה הרבה פעמים לא נפרד, זה בעצם, זה הגיע מזה.
כן, בסוף זה...
זה הגיע מזה.
כאילו לא תמיד, יש שם כל מיני אופציות, לא?
נכון, נכון, אבל אני הגעתי לבחירה להתעסק בזוגיות, וזה דווקא מתוך השהות שלי, בתוך חדרי הלידה, מתוך מפגש כל כך אינטימי, והתבוננות כל כך אינטימית עם...
עם זוגות?
עם זוגות.
וואי, איזה מעניין זה.
מאוד.
אנחנו עברנו חתיכת סיפור בלידה, אולי נחשוף קצת, אבל לפני זה אני שואל, אני תמיד פותח בשאלה של איך ומתי הגעת לפרדס חנה.
אז אני הגעתי לפרדס חנה לפני... גפן הייתה בת 5, ועכשיו היא בת...
כבר היו לכם ילדים כשהיו?
היו כבר שתי בנות.
וואו.
כן. הגעתי לפרדס חנה לפני 8 שנים, וואו.
וואו.
וואו, לפני 8 שנים.
יפה, ואיפה התחלת, ממה, מאיפה?
הגענו ממתה, שזה...
רגע, חכה, ניתן לו לעבור. אני אגיד, בדרך אגב, שאנחנו במלחמה, ויש מסוקים הרבה שעוברים פה,
כן.
אז יכול להיות שיהיו קצת הפרעות ברעש, למרות שאני די מצליח, תפו תפו חמצה לחתוך הכל.
כן.
אבל יש כאלה חזקים.
נכון, נכון. אני חושבת שזה אחד הסאונדטרקס הכי חזקים פה בפרדס חנה בזמן המלחמה.
כן, כאילו מבחינת הזקות אין לנו כלום, אבל המטוסים והמסוקים פשוט בלי סוף פה.
ממש בלי סוף, וגם מרגיש קרוב.
נכון.
מרגיש מאוד 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 קרוב. זה ממש סאונדטרק של החודשים האלה.
הבעל בית שלי יודע כאילו מתי הם נוסעים צפונה, מתי הם נוסעים דרומה, כאילו ממש מצליח לזהות, כן.
מדהים, אה? כולם חיילים. כולם חיילים פה.
איכשהו זה... טוב, אז יאללה, אנחנו חוזרים לסיפור שלך, לפני 8 שנים.
אז הגעתי פה לפני 8 שנים, זה מדהים, אני לא שמתי לב שהם עברו ככה, כל כך מהר.
מאיפה הגעת?
הגעתי ממושב מתה בהרי ירושלים, בחלק הפחות מוכר של הרי ירושלים, ליד צור הדסה, בר גיורא, הנסרים. וגרנו במושב כמה שנים טובות, קהילה מתוקה, מקסימה, מושב משגע.
נולדת שם?
לא, בכלל לא, בכלל לא. עברנו לשם מתל אביב. כמו שאתם עברתם לפה, אנחנו עברנו קודם לשם, ואז היינו צריכים אמצע בין תל אביב למקום מרוחק וקטן עם קהילה קטנה. ופרדס חנה היה האמצע שלנו. יצאנו מתל אביב לטיול של כמעט שנה.
וואו.
בחול.
עם הילדים?
לא, עוד לא היו ילדים. נכנסתי להריון הראשון שלי בטיול, וחזרנו וחיפשנו את הבית הבא שלנו. בדיוק כשהגעתי לפה זה הזכיר לי אותו, ועברנו להרי ירושלים, היינו זוג בהיריון, גרנו בתוך יער כתלבים יפהפה כזה, וזה הרגיש הכי ציורי והכי יפה, עד שהיא נולדה. ואז זה הרגיש הכי בודד והכי לבד.
וואו.
כי הפער בין להיות זוג ופשוט ליהנות מהשקט, לבין פתאום למצוא את עצמך עם ילדה קטנה לבד בבית, ואת רק מחפשת...
כמה היא צריכה כאילו באותם... כאילו מה היה חסר לך?
מפגש.
מפגש מה?
מפגש עם מבוגרים. מפגש עם מבוגרות.
לנהל שיחה.
לנהל שיחה, כן. כן, וגם אני חושבת להרגיש נורמלית. שזה שזה קשה, וזה שזה מורכב, וזה שזה עצוב לרגעים, או מפחיד לרגעים, זה נורמלי. להיות חלק מתוך... לפגוש עוד אמהות, ופתאום הדבר הזה של המבודד, והנורא נורא יפה ונורא בטבע, מהדבר הכי מדהים שיש, הפך להיות דבר מאוד בודד, ואז באמת חיפשנו את הבית, זה היה ליד מטה, זה היה בנסרים, יותר ביער, ואז באמת הבית הבא כבר היה בתוך קהילה, במושב מטה, ועשה שינוי מאוד גדול.
זהו, מה מבחינתך היה שם קהילתי?
המון המון חבר'ה צעירים, באותו סטטוס.
הורים צעירים כזה?
הורים צעירים, ילדים קטנים, מאוד דומים. אני זוכרת שהגעתי למטה, אז אמרתי, איך זה יכול להיות? כולם הולכים עם מנסה ארגו או ימו. איך זה יכול להיות? כולן מניקות. איך זה יכול להיות? פתאום הרגשתי שאני משתקפת בעוד המון 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 נשים אחרות.
בשלב הזה, מה המקצוע שלך אגב?
אני קונדיטורית בשלב הזה.
אשכרה, את לא מתעסקת בלידה.
לא מתעסקת בלידה בכלל. תחום הלידה הגיע אליי דרך הלידה שלי, הפרטית שלי. ילדתי את הילדה הראשונה שלי בבית, את שלושת הילדים.
וואו.
כן.
במושב? בנסרים?
במושב זה היה, כן, אז זה היה בנסרים, את השנייה כבר ילדתי במטה.
במטה.
והאמת שזה סיפור נורא מתוק, כי את הקונדיטוריה הראשונה שלי הקמתי כשהייתי בהיריון.
כאילו היית עצמאית.
כן. תליתי שלט, אור שלט שכתוב שיר חלות לשבת.
שיר קונדיטוריה.
שיר קונדיטוריה, שיר קונדיטוריה. זוכרת שאיזו חברה אמרה לי, למה את לא פותחת פייסבוק? אמרתי, לא, לא היה לי טלפון, לא היה לי פלאפון אז. שמתי שלט על תחנה, על במקולת ועל תחנת אוטובוס.
מה זה לא היה לך טלפון? לא היה לך סמארטפון כאילו.
לא היה, היה לי טלפון בבית, לא היה לי טלפון. לא הבנתי למה צריך טלפון. גם עזבתי תל אביב, יצאנו לטייל, היה שקט.
אוקיי, אז יש משהו גם איפי במקור בעצם, טלפון.
יש איפי במקור.
זה לא שעבר לפרדס חנה והבנתי, סבבה, אוקיי.
וזהו, ושמתי את השלט הזה, וזה היה כמו שמישהו כבר עשה את כל התוכניות ורק הופעתי, אז ברגע אחד היו אינסוף הזמנות.
וואו.
אמא שלי באה לעבוד איתי, אח שלי באה לעבוד איתי, אחי הצעיר, חברה באה לעבוד איתי, כי הזמנות פשוט הלכו ועלו, ועם בטן של חודש תשיעי עוד הוצאתי והכנסתי מהתנור.
יו, מטורף.
וזה היה מתוק מאוד, ממש ממש שמחתי בזה, וזה היה קל פתאום ופשוט.
לפני זה היית כזה שכירה בקונדיטוריות או?
עבדתי בעמותות, עבדתי גם בחסות הנוער וגם באור שלום.
לא בקונדיטוריה.
ממש לא, והיה לי איזה שנה כזאת שסיימתי את הלימודים, ולפני שיצאנו לטייל, ואמרתי, יאללה, אני עושה משהו בשביל הכיף, והלכתי ללמוד קונדיטוריה, וזה הפך להיות המקצוע שלי, אחר כך כמה שנים טובות.
מדהים.
כן.
ואהבת את זה?
מאוד, מאוד.
את עדיין אוהבת את זה?
מאוד.
כן?
מאוד.
מעניין, אז מה בעצם גרם לך לעשות את השינוי? רגע, אני חוזר לפרדס חנה, ואז נחזור לשינוי.
מה, לאן שתיקח אותי, אני הולכת.
אז בעצם, כמה זמן אתם במטה?
ארבע שנים, ארבע, חמש שנים.
ארבע, חמש שנים, ובעצם, כאילו, המעבר לפרדס חנה היה מתוך איזשהו צורך לגשר על הפער בין מטה לתל אביב, או לא בהכרח?
אני זוכרת שבאיזשהו שלב, הקהילה הקטנה, זה סגר עליי, זה היה קטן מדי, נראיתי מדי. היה משהו בתל אביב שהיה כל כך נעים בשבילי, פשוט להיות מי שבא לי.
כן, מאוד מבין את זה.
ופתאום משהו בלעבור למושב קטן, אני, יש לי איזו הליכה כזאת, שנורא נורא זכורה לי, שאני יורדת בטרמפ במעלה המושב, מתה בירידה של הר, ועוצר לידי מישהו ואומר לי, וואו, איזה סמלה יפה, ואני אומרת, תודה, ואז עוד איזה אוטו עוצר, הוא שואל אותי, את רוצה טרמפ? ואני אומרת, לא, תודה, ועוד איזה אוטו עוצר, ואני אומרת, לא, אני חייבת לצאת מפה. זה היה איזה רגע כזה, איזה הליכה מכוננת, שאני אומרת, אני נראית משהו מדי, למרות שאני שם כל הזמן, עכשיו, ואני משוגעת על המושב הזה.
וואו.
משוגעת עליו, הוא מושב מדהים ויפהפה, והוא בית בשבילי.
רגע, למה את שם כל הזמן? אמרת שבת זוג שלך גר שם.
הבת זוג שלי גר שם, אז אני על הקו כל הזמן.
וואו.
ואני אוהבת אותו, אבל הוא כבר לא התאים, וגם רצינו חינוך מסוים לילדים, לילדות, בזמנו זה היה, ומשהו בפרדס חנה, אז פרדס חנה, זה מדהים, זה רק 8 שנים, אבל היא לא הייתה, הקהילה לא הייתה כל כך רחבה, חיפשנו חינוך טוב, ידענו שפרדס חנה יכולה להכיל...
הכרתם פה מישהו?
הכרנו את אחות של אדם, שהוא הגרוש שלי, הוא אבא של הילדים שלי, והכרנו עוד חברים שגרו איתנו בנסרים ועברו לפה, אבל זה סתם מין כמו היה, אוקיי, אז פה, זה היה כמעט כמו להגריל.
כאילו, שמתם כזה כדור ארץ, פיל במפה.
חינוך טוב, אנחנו יכולים לחיות פה, נמצא פה בית, שמענו שיש פה קהילה מתוקה, כזה, יאללה.
כן, שמענו שיש פה קהילה, זה משהו שחוזר הרבה, כן.
נכון.
שמענו ש...
נכון.
ואז עברתם לפה, מהמושב, וזה באמת, באמת יש פה משהו, אני חייב להגיד, כאילו מה... את יודעת, מהפודקאסט וזה, אני מבין שיש פה משהו שהוא בין לבין כזה, כאילו, הוא לא... הקהילה הסגורה הזאת, שהרבה פעמים היא גם, יש בה גם דברים רעים, יש בה הרבה רכילות, יש בה הרבה כאילו זה, וגם האנונימיות של תל אביב יכולה לפעמים להרגיש בודדה מאוד, מנוכרת.
נכון, נכון, נכון.
אז כאילו פה אתה יכול למצוא את ה... אתה יכול להיות מה שאתה רוצה גם פה, בתכלס, באיזשהו מובן.
מאוד, מאוד. עברנו גם על הבב, אללה, באנו, קנינו בית, אמרנו, יאללה, עברנו. אני זוכר, לא היה עדיין לגפן הגדולה שלי מקום ברימון, ומאוד מאוד רצינו שהיא תהיה ברימון, בית ספר אנתרופוסופי פה.
כן.
בגן, זה היה בגן. זוכרת שהייתי כותבת מיילים למי שהיה אחראי גנים, אני יפה לך עוגות שמרים, אני
משחדת בקונדיטוריה.
וזה הצליח, היה לה מקום בסוף, לא נראה לי שזה הצליח, אבל היה לה מקום בסוף ו...
מה, כבר אז היה סנסציה רימון? כי היום זה סנסציה פה.
נכון, הרבה יותר ממה שזה היה. אני חושבת שזה היה בעיקר, כן, קודם כל היינו מאוד, אנחנו עדיין מאוד מאוד מרוצים מהקהילה של רימון ומהחינוך, אבל בעיקר זה היה, זה לא שיש המון המון אפשרויות, וזה מאוד מאוד התאים לנו, למי שאנחנו, לחינוך, וגם יש ברימון משהו שהוא פתוח, הוא לא מאוד 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 נוקשה.
כן.
באופן יחסי לאנתרופוסופיה. התאים לנו בול, היה מעבר טוב. היה מעבר טוב.
הילדים מרוצים.
כן, אז היה שתי בנות, כן, כן, אנחנו היינו מרוצים, אז הם היו מרוצים.
אוקיי, אז אתם גרים פה, גרתם, אגב, עכשיו אתם גרים בקרקור, אבל עכשיו את גרה בקרקור, ואיפה גרתם פה?
גרנו פה בחשמונאים, ממש ממש קרוב,
כן,
והיה לנו בית שמאוד אהבנו, אבל הרגיש רחוק מבית הספר, ובעצם הרגיש רחוק, נורא מעניין להגיד את זה, כי זה נורא קרוב הכל, אבל...
כן.
הרגיש כמו לא בינגו, ואחרי...
באיזה מובן רחוק, אני מנסה להבין. כאילו פיזית רחוק?
חברים שלנו לא היו פה באזור, החוגים של הילדים לא היו פה, של הבנות לא היו פה באזור.
כאילו מין הכל קורה במרכז המושבה, ואתם
כן.
פה כאילו רחוק. כן.
ויש אנשים ש- will swear by it, כאילו יש אנשים שרמז לגמרי מרגיש להם הבית שלהם, וזה בול,
כן.
ואיכשהו לנו, זה לא...
לא ישב.
לא ישב עד הסוף.
כאילו הרגשתם פה את הבדידות שהרגשתם נגיד במקומות אחרים גם, או ש...
לא, לא הרגשנו בדידות, אבל הרגשנו שזה כמו לא מתיישב, כמו לא בינגו.
כן. לא מדויק, כמו שאומרים פה.
לא מדויק, לא מדויק, כן, המילה...
ובשלב הזה את קונדיטורית.
לא, בכלל לא.
כבר לא?
לא, לא, לא.
אה, אוקיי, אוקיי.
לא. הפסקתי את הלימודים שלי לדולאות, עשיתי אחרי שכבר ליוויתי לידות. פתאום ראיתי שמזמינים אותי ללידות. חברות מזמינות אותי ללידות, ומשפחה מזמינות אותי ללידות.
כאילו אחרי שילדת?
אחרי שילדתי את הבת הראשונה שלי, פתאום זה הפך להיות יותר קרוב.
מעניין, מה זאת אומרת מזמינים ללידות? כאילו בתור מלווה כזה?
בתור מלווה.
וואו.
כן, בתור מלווה.
זה דבר שקורה? אנשים מזמינים מלווים שהם לא משפחה או בן זוג?
חברה, כן, חברה,
טובה.
גיסה, כן, בטח, וואו. אחות.
אז כמה לידות צריך לראות לפני שהתחלת את הדולאות?
זו שאלה ממש טובה, בדיוק שאלו אותי כמה לידות ליוויתי, זו שאלה מאוד קשה בשבילי, אני לא יודעת.
מה, מספר תלת ספרתי?
אני לא יודעת, אני באמת לא, יכול להיות.
אבל יכול להיות.
יכול להיות.
וואו.
כן, אף פעם לא הייתי מהדולות שמלוות המון 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 לידות, כי אני... תמיד אומרת שאני כאילו עולה גבוה, גבוה, גבוה שאני מלווה לידה, אני כאילו נמצאת אי שם עם היולדת, ואז אני חוזרת הביתה, והילדים שלי אומרים לי, אמא, תחתכי לנו סלט, ואני לא מבינה למה הם מדברים איתי. אני לפני רגע הייתי עם אלוהים, מה אתם, למה אני צריכה רגע לחתוך סלט, לקחת לחוג? אז זה תמיד נשאר כמו המקום המיוחד הזה, כמו תמיד החוט הזה שאני חוזרת אליו רגע לפגוש ולהיות קרוב לבריאה, אבל לחזור, לוקח לי רגע.
ברור, מה זה קשה.
קשה, אז הייתי קונדיטורית עד...
עד הלידה שלך בעצם?
לא, הייתי קונדיטורית גם אז, ופשוט התחלתי להגיע ללידות, ואת הלימודי דולאות שלי עשיתי, שפלג, הילדה השנייה שלי, שהיום היא בת 11 עוד מעט, הייתה תינוקת קטנה, ממש קטנה.
כאילו אחרי לידה שנייה החלטת להיות... כן. דולה ומלווה.
כן.
ורגע, מה אמרת שילדת בבית?
נכון.
שתי הילדות ילדת?
את שלושת הילדים.
שלושת הילדים.
נכון, כן.
מה, איך ההחלטה הזאת קרתה? איך זה קורה?
כי אני מתה מפחד ממחתים.
די, נו. אני... זאת הסיבה?
לא. גם, כשאני מלמדת, אני תמיד אומרת שאישה צריכה ללדת איפה שהיא מרגישה הכי בטוח. ככה היא תפריש את ההורמונים הכי טובים ללידה.
כן.
ואני ילדתי את הילדים שלי לא מתוך שום אג'נדה ללידות בית, אלא פשוט כי שם הרגשתי בטוח.
אבל איך ידעת את זה אז? כאילו, את יודעת, בית חולים זה מרגיש כמו מקום שלשם זה מיועד, כאילו, שם אתה הכי אמור לסמוך ולתת את זה, והם יודעים מה הם עושים, כזה. איך היה לך את האומץ לקחת כאילו וללדת בבית בלי אף... אחות, לא יודע.
לא, הייתה מיילדת, בטח, הייתה מיילדת. זה לא הרגיש לי אמיץ, אני מודה, זה לא הרגיש לי אמיץ, זה הרגיש לי הדבר הבטוח בשבילי, וזה עוד פעם מחזיר אותי למקום של איפה מרגיש בטוח בשביל כל אחת. זה היה לי ברור, לא הייתה לי שאלה שם, אני אפילו אספר שמי שהכי תמכה בי הייתה סבתא שלי, שתזכה לחיים ארוכים.
וואו, שהיא גם ילדה בבית?
היא ילדה את הלידה הראשונה שלה, את אבא שלי ילדה בבית, כי ככה היו עושות.
כן.
ואז אמרו לה, גברת, בואי, את צריכה ללדת כמו שבישראל יולדים, בואי לכי לבית חולים. הלידה השנייה שלה בבית חולים הייתה לידה מאוד מאוד קשה.
וואו.
ואחרי היא אמרה, no more, כאילו אני חוזרת ללדת בבית.
זה שורשי.
זה שורשי, זה שורשי מאוד, כן.
וואו.
אז זה לא הרגיש אמיץ. אני גם אגיד שההורים שלי, למרות שזה לא נבלע להם כמו מים בגרון, הם תמכו בי ובאנו מאוד. בעיקר, אני לא צוחקת, אני באמת, יש לי חרדה רצינית ממחתים, אני אפילו אומרת זה שאני מלווה זוגות, אני אומרת שמחדירים, יראו, אני יוצאת מהחדר, שתדעו, אחרת אני מתעלפת, והמחשבה על להיות במקום רפואי בזמן הלידה קיבץ אותי, ואמרתי, אוקיי, אז...
אני לא ילד ככה.
אני לא יכולה, אני לא יכולה ללדת ככה, ואני צריכה למצוא את המקום שהוא טוב לי, והרגיש טוב, הרגיש בטוח, היו לי הריונות טובים, לא היו שום מורכבויות, אני רגע אגיד, כי זה חשוב להגיד ברמת, ברמת האחריות המקצועית גם, שלי זה הרגיש הדבר הנכון, אבל זה בטח לא, כי אני מחזיקה שום דגל, שאלה הדברים הנכונים, ככה צריך להיראות.
כן.
שצריכה להיות איפה שבטוח לה, מתוך אחריות מלאה.
כלומר, אין לך איזה אנטי לבתי חולים עכשיו, זה לא הסיפור, כי...
חס ושלום, מה פתאום? מה פתאום? אני מלמדת נשים... הלוואי והיו בתי יולדות בישראל. הלוואי, הלוואי.
היה פעם, לא?
כן.
אני חושב שאותי ילדו באיזשהו בית יולדות כזה סוג.
בירושלים?
בתל אביב, בקריית...
בקריה?
כן, בקריה.
כן. אז היו, ולצערי היום הלידות מתקיימות בתוך בתי החולים. כן, הלוואי ויקימו, יש אישורים, הלוואי ויקימו, כן, בתי יולדות פה, אבל כי מגיע לנשים ללדת בבית יולדות, מגיע לנשים לעלות במעלית ולא ללחוץ 2 כירורגית ו3
יולדות. אז רגע, אבל מתוקף תפקידך יוצא לך לבלות הרבה בבתי חולים בטח, לא? או שלא כל כך?
אז אני מלווה פחות ופחות לידות עם השנים, אני יותר ויותר מלמדת, ופחות מלווה לידות, אבל כן, החוט נשמר כל הזמן, אני נמצאת בבתי חולים בטח.
וואו. אז בעצם למדת דולאות, היית דולה כמה שנים?
אני דולה, כן. למדתי דולה.
11 שנים אמרת, מאז ש...
נכון, נכון. אני למדתי להיות דולה, ולמדתי ללוות משפחות ונשים אחרי לידה, זה נקרא דולה פוסט-פרטום, ולמדתי להיות מדריכת הכנה ללידה, לפני 11 שנים, כן, כן.
מתי החלטת שאת רוצה, כאילו באיזה שלב החלטת שאת רוצה להפוך למדריכת הכנה ללידה? כי זה אחר מדולה.
קודם כל, אני חושבת שבגיל ממש ממש צעיר, ברמת הילדות המוקדמת, החלום שלי היה להיות מורה. כל הזמן אמרתי, אני רוצה להיות מורה, הייתי עושה כזה, הייתי משחקת עם בובות ולהיות מורה.
וואו.
כן, ואז זה היה מין משהו שלא עושים, ללמד, לא עושים בישראל. מורה זה, בדיוק כן. הבת שלי אמרה לי אתמול, הוא כזה, על המורה של היום, הוא כזה מוכשר והוא כזה חכם, למה הוא בחר להיות מורה? אמרתי לה, צ'אף, זה התפקיד הכי חשוב שאפשר לעשות בעולם, להיות מורה.
כן.
קודם הצעתי לה דרך עם הדולאות, והמשכתי בקורסים של לימוד של הכנה ללידה, ורק כשהרגשתי שאני כמו מכירה יותר ויותר את השדה הזה של לידה, רק אז יצאתי ללמד, זה הרגיש לי נכון, שזה קודם מתיישב בתוכי, ואת הקורס הכנה ללידה הראשון שלי, שהוא ממש בנוי כמו שאני מלמדת היום, עשיתי שהייתי בהיריון עם יער, שיער היום בן 7.5.
וואו. אז 7.5 שנים את מורה?
7.5 שנים אני מלמדת רצוף. סוגרת פתחת קורס רצוף, רצוף, רצוף.
וואו, ובפרדס חנה.
בפרדס חנה, כל הזמן.
מטורף.
מטורף.
אז רגע, אז סיפרת לי לפני הרעיון שיצאתם לאיזה שנה של סאבלטים.
נכון, אז עברנו, אז יצאנו מהבית שלנו בחשמונאים, ועברנו שנה, עברנו לשנה אחת ברחוב הבוטנים, בסוף השנה אמרו לנו, חברים, אנחנו צריכים את הבית, תפנו. עברנו, היה לי אז מרכז שקראו לו עגולות, מרכז שהיה ברחוב המגינים פה.
שמה עושים בו?
זה היה מרכז סביב הריון לידה הורות ראשונית, היו בו קליניקות והיה בו סטודיו, היה בית, בית
שמולה,
מתוק.
עגולות.
כן. ממש, ממש. והוא היה בית לכל השדה הזה של הריון לידה הורות, נשיות נקרא לזה. ממש, הייתה אם בית, והייתה מזכיר, היה הכל, היה כזה, והקורונה באמת הביאה אותו לסגירתו, בזמן, כאילו בזמנו. ואז עברנו לעוד שנה, והוציאו אותנו אחרי שנה, כי הבן שלי צריך לעבור, ועברנו לעוד שנה, וגם חתמנו על 3 שנים, ואמרו לנו, אחרי שנה,
הוציאו אתכם, יו.
הוציאו אותנו, הפך בלהיות, שהבית לא שלך.
כן.
ואז אמרנו, די. ויצאנו לשנה של סאבלטים, שבתוך השנה הזאת גם באמת הייתה פרידה.
וואו.
כן, אבל זה סבל, היה נרקם בזמנו, ואז כבר כל אחד מצא את הבית שלו, בסוף השנה הזאת.
אתם בקשר היום?
כן.
כן. כאילו סביב הילדים וגם לא.
כן. טוב, סביב הילדים. קשר הורי טוב.
קשר.
כן.
והוא גר פה, פרדס חנה?
מטר ממני, כן.
גדול.
כן.
ואז מצאתם בעצם, את מצאת את...
את משכני.
את משכנך בחלומות קרקור.
בחלומות קרקור, פעם ראשונה שאני גרה בדירה.
בדירה בבניין.
בבניין.
וואו.
גרתי בתל אביב בדירות, אבל זה תמיד היה דירות קרקע. כאילו זה תמיד, לא הרגשתי כל כך את הבניין. תמיד היה לי את הקרקע שלי.
זה עניין פה הסיפור הזה, של דירת קרקע. את יודעת, חברים עכשיו רוצים לעבור, הם מחפשים את ה... בית של סבתא, שכולם רוצים, שכאילו...
תגיד להם, לדבר איתי.
זה כאילו ההתלבטות שלהם, הם כזה, הם לא יודעים מה לעשות, אם לעבור לבית בבניין, בדירה, או בית קרקע. אנחנו גרים פה, כאילו ראית, זה מין יחידת דיור כזאת בקרקע, אבל זה התלבטות תמיד, כאילו זה...
אני משוגעת על הדירה שלי.
כן?
אני משוגעת.
אחרי כל השנים בקרקע, כאילו...
אני ממש אמרתי, טוב, אני אתפשר. אני, כלכלית, זה מה שאני יכולה כרגע להרשות לעצמי, וזה גם קרוב, ויהיה לי קל. אני אפילו יכולה להגיד שתקופת המלחמה ממש, כאילו, יש משהו נורא בטוח, ומרגיש מאוד מאוד ביחד בבניין.
כלומר, יש לכם איזה קהילה כזה בבניין?
בעיקר, זה לא קהילה. אם נשחרר את המילה רגע של קהילה, ונגיד, פשוט יש אנשים טובים שחיים באותו מרחב, ואם חסר לי משהו, או אם שכחתי משהו על האש, או הדבר הזה של מי יכול רגע לקפוץ, או
לעזור שני ילדים,
כן,
או...
כן, כן, וזה לא,
לא מובן מאליו בכלל.
למדנו לקרוא לקהילה משהו מסוים, ואם נדע רגע לשחרר את איך נראית קהילה...
את אוהבת המילה קהילה?
אני אוהבת המילה קהילה. כן. רק אני הייתי משחררת קצת את כל ה-attachment שעושים למה זה, ואיך כן, היא אמורה כן. להיראות, ואני ממש אוהבת את הדירה שלי, אני אוהבת לגור בקומה השנייה, משהו בניקיון הזה, בלא לאגור שום דבר, שמה שיש לך זה מה שיש לך,
כן.
בעציצים שלי, ו...
ואתה לא עכשיו עם גינה ענקית שאתה צריך לטפל בה, האמת שעכשיו יש לי כאילו הסביעה בגינה מטורפת, ואני צריך לטפל בה עוד
נכון,
מעט, וזה
נכון.
כן, זה קשה לתחזק בית רצפתי, בית קרקע.
נכון, אז אני לא יודעת, מאוד יכול להיות שהיום יבוא, הילדים כבר מתחילים להראות אותותיהם, ובא לנו לחזור לקרקע.
הם זוכרים? גדול... זוכרים את הקרקע?
בטח, הם גדולים.
הם גדולים.
כן, יש לי 3 ילדים, הם לא כל כך קטנים. כרגע ממש טוב לי, ממש טוב לי.
אפשר לשאול קצת על הילדים שלכם, יודעים את הסיפור לידה שלהם?
בטח, כן. מה זה, יש להם, יש לנו מסורת ארוכת שנים, שבערב לפני כל יום הולדת, אני מספרת להם במיטה את הסיפור לידה שלהם.
וואו, ולכל כן. אחד יש סיפור
כל אחד יש סיפור לידה. לכל אחד יש סיפור לידה, והאמת שלכל אחד יש שיר לידה אפילו, את השיר ששרתי במהלך כן. הלידה, אז לכל אחד יש את הסיפור לידה שלו, ובאמת זכיתי, זכיתי בפייס, יש להם 3 סיפורי לידה יפייפים.
מדהים.
כן.
איזה כיף.
ממש, ממש זכיתי.
אז אני רוצה לצלול קצת ללימודים, כי בא לי להגיד שהחנה ללידה, אנחנו עושים לי תחת החנה ללידה, בשיטה שנקראת היפנוברת'ינג, נכון? שתכף נדבר עליה. והיה לנו מדהים, כאילו אני מרגיש שההכנה ללידה הזאת מאוד עזרה לנו, בלידה עצמה, מאוד הרגיעה אותנו, ואני חושב שזה מה שחשוב, כאילו זה בסוף מה שצריך להיות. וחוץ מזה, כן נוצרה ללי סביב ההכנה ללידה, גם איזושהי קהילה, שעמד היום בקשר, חלק מהבנות.
זה כיף לשמוע.
כן, וזה בעיניי...
הכי משמח אותי.
חלק חשוב, כי הסיפור הזה של בדידות ואימהות הוא... הוא לא קל נראה לי אחרי הלידה, אני לא אימא בעצמי,
נכון, נכון.
ואני אף פעם לא אוכל להרגיש תחושות שלי מרגישה, שבת זוג שלי מרגישה, אבל זה נראה לי קשה, כאילו הבדידות הזאת...
מאוד, מאוד. אני אגיד שאתה מרגיש תחושות אחרות שהן גם מורכבות, ואני רואה יותר ויותר במהלך השנים מה זה להיות בן או בת הזוג של מי שיולדת, ואת המורכבות של זה, גם על בשרי, וגם אז... זה פשוט, נכון, אתה לא תרגיש מה שלי היא מרגישה, אבל גם לי לא תרגיש מה שאתה.
כן.
זה אולי גם חשוב רגע לשים על השולחן.
מעניין.
כן. אז כן, אני מלמדת היפנו, אבל ממש חשוב לי להגיד גם פה, וגם אני אומרת את זה, כל מה שאני מתחילה ללמד, אין שיטה. אין כזה דבר שיטה. לא מלמדים שיטה ללדת, וההיפנו שאני מלמדת הוא מאוד 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 מטובל. הוא בטח לא בדיוק כמו
כמו היפנוברת'ינג, כן. כאילו פרופר כזה.
כן, ממש.
מה זאת אומרת, מה הוא מטובל?
קודם כל הוא מטובל בי, כי בסוף שאנחנו מלמדים, אנחנו
אדם.
מלמדים דרך מישהו הזה, וגם מאוד מתוך חדרי הלידה, ובעיקר הוא מנקה כל אג'נדה, אני, הלוואי, אתה תגיד לי אם הצלחתי לעשות עבודה טובה בזה, כל אג'נדה של מה זה לידה טובה, ומה זה לידה לא טובה ברישום. כמו לידה, בשבילי לידה טובה, זה לידה שאישה ותינוק ומשפחה מרגישים על מקומם, מרגישים,
כן.
מרגישים שהם חלק מתוך הלידה. הם לא יכולים להוביל לבד את הלידה. לידה היא גם של האימא, אבל גם של התינוקת, וגם של המסתורין של אלוהים, אני לא יודעת איך נקרא לזה, אבל יש הרבה לא נודע.
כן.
ואיך אני מצליחה להיות בנוכחות עם מה שהלידה מביאה. ויכול להיות, יכול להיות שממש ממש רציתי ללדת בבית, אבל הילד שלי לא רצה, ואיך אני מסכימה לקבל את זה. ויכול להיות שממש ממש רציתי לידה עם הפידורל, אבל הלידה מזדרזת נורא, ואין לי, אין לי את הזמן הזה, ואני צריכה להסכים לקבל את מה שהלידה מביאה איתה, וזה כל כך יותר משמעותי, אם אני ילד בבית במים, או אני ילד בלידה קיסרית, מה אני מרגישה ואיך אני יוצאת משם, כל כך יותר משמעותי לי ממה בדיוק יהיה סיפור הלידה.
כן, אני אגיד שהרבה פעמים זה מרגיש כאילו, לנו היה איזשהו, אני אדבר עלינו, אני לא אגיד זה מרגיש כאילו, כי זה באוויר מדי, אני אגיד שלנו היה איזשהו רצון ללדת בצורה מסוימת, וכשזה לא קורה, יש איזו תחושה של, אני לא הייתי מספיק טוב, אני לא הייתי מספיק טובה, אני לא הייתי מספיק תומך, אני כאילו, יש איזו תחושה כזה של סוג של כישלון, כאילו בדיעבד אני מבין שזה סתם, זה לא משנה באמת, כאילו הכישלון הזה, זה לא רק שלנו, זה של עוד אנשים ועוד, בסוף זה היה צריך להיגמר בטוב, והיה צריך להיות לזה סוף טוב, ועשינו מה שצריך בשביל שיהיה לזה סוף טוב. אין מה לעשות, זה לא מה שרצינו, וזה מה שקרה.
תמיד יש הפתעות בלידה.
וואו.
תמיד זה לא בדיוק כמו ש... כי זה באמת מחזיר למקום של ענווה. אם הייתי מחליפה את המילה לידה, הייתי מחליפה אותה למילה ענווה. כי אנחנו באמת כל כך הרבה בחיים היום חושבים שיש לנו שליטה על מה קורה, או כמו אנחנו מובילים את הדרך, ושוכחים שהדרך מובילה אותנו. האם אתם מרגישים שיסתכלו עליכם בעיניים טובות? האם אתה יכלת להסתכל עליה בעיניים טובות? האם היה שם עוד מישהו שעטף אותה? פרופו דולה, התפקיד הכל כך, כל כך משמעותי, שתהיה עוד אישה שמחזיקה רגע את הלב של הדבר ביחד איתכם.
כן.
אז כן, אז הרבה פעמים זה לא כמו שרצינו, ולפעמים זה גם משאיר כאב או פחד. אז גם אני ממש ממש ממליצה להגיע לאיבוד לידה אצל אישה טובה.
תסביר רגע מה זה איבוד לידה, מי שלא מכיר, מי שלא יודע.
אני אגיד איך אני רואה איבוד לידה, אוקיי?
סבבה.
איבוד לידה זה קודם כל כן לגעת בחוויה. אני רק אגיד שלפעמים נשים כמו נוצרות חוויות קשות. הלידה תהיה חוויה קשה, והיא כמו תשים אותה בצד עד הלידה הבאה. ואני ממש ממש אומרת, לא לחכות, בואו לגעת בחוויה הזאת. אנחנו עוברות חוויות כל כך פחות מורכבות ומטפלות בהן.
כן.
לגעת בזה ולתת לזה מקום ולדבר את זה, ובשבילי איבוד לידה, זה במקום שזה יהפוך להיות כמו בתוך, שהלידה תהיה בתוך איזה כיס ששמים בצד, זה כמו לשזור את החזרה אל תוך החיים. קודם כל, אנחנו פוגשות את עצמנו. גם בלידה, אנחנו פוגשות את עצמנו, אנחנו פוגשים את הזוגיות שלנו, גם בתוך הלידה, זה לא איזה אירוע נפרד מהחיים. לידה היא חלק מהחיים, ואם אנחנו שמים אותה בתוך איזה מגירה, גם זה מכיל, שומר מלא מלא מטען וכאב ופחד.
כן.
וגם יש כל כך הרבה מה ללמוד, ואיך להתפתח מתוך המקום הזה, גם באופן אישי, גם באופן זוגי, גם באופן הורי. והרצון, כן, לפתוח, לגעת ולפרום ולרקום את זה חזרה אל תוך החיים, שהחוויה תהיה חלק מהחיים ולא נפרדת ממנה. לא יודעת אם הסברתי טוב.
כן, הסבר טוב. אני חושב, בדיוק, רציתי לשאול על, כאילו, על לידות וטראומות, כי יש כזה דבר טראומה בלידה?
בטח. אבל אור, אתה לוקח אותנו פה רחב.
אני לוקח רחב. סבבה, אז אני רגע אגיד, האם חוויית, אני אשאל כאילו שאלה סגורה קצת, האם חוויית, איבוד חוויית לידה, יכולה להפוך את הטראומה לחוויה באמת, כאילו להחזיר את זה לאיזשהו מקום...
חד משמעית.
כן?
חד משמעית. לפעמים אישה אפילו לא רואה כמה היא הייתה גדולה מהחיים. היא כל כך כל כך רואה את מה שכאב או מה שהפחיד או מה שהיא לא הצליחה, כי אמרת הצלחה, אז אני רגע אשתמש במילה הזאת, שהיא מורכבת, היא מילה מורכבת בהקשר ללידה. והיא לא רואה, היא פשוט לא מצליחה כמו לפרוס את המפה ולראות כמה היא הייתה מדהימה. וכמה אור היה בלידה. או איזה מלאכיות הגיעו בדרך, או היא כמו, הכל מתנקז לתוך איזה חוויה מאוד מאוד צרה. אז כן, יש קשר בין טראומה ולידה, אנשים הרבה פעמים חוות טראומה ולידה, אני כן רוצה להגיד, שלידה עם דולפינים במים, יכולה להיות טראומטית וקשה, וכיסרי חירום יכול להרגיש גם לא. זה לא קשור למה היה בלידה, זה קשור למה קרה לי.
התחושות.
כן. מה קרה לי בתוך הזמן הזה? ואם היה שם מישהו או מישהי שיכלו להגיד לי, שיר, זה נכון, את רצית ככה, אבל עכשיו הילד שלך, הוא צריך להיוולד ככה. אנחנו עושות את זה ביחד, והתחושה הזאת שאמא מתגייסת בשביל הילד שלה, היא תחושה כל כך אחרת מאיך שזה יכול להיחוות, מחוסר הצלחה, מכישלון, לא הייתי מספיק, לא עשיתי מספיק.
וואו, תחושות קשות, כאילו, האשמה הזאת היא...
נכון.
תחושות קשות. אבל איזה חשוב
זה? ולא פריות.
לא פריות.
זה לא פר, זה לא פר שאישה תרגיש ככה.
ילדת בן אדם, יצרת בן אדם עכשיו.
ממש, זה לא פר, זה לא פר.
אני אגיד על עצמי, לפחות, לפעמים העיניים הטובות של מישהו מוכר, זה לא מספיק. לפעמים אתה צריך את האובייקטיביות של מישהו שאתה לא מכיר, שיסתכל עליך בעיניים טובות ויגיד לך, הכל היה בסדר, הכל במקום, כאילו.
נכון.
ואולי זה גם אחד התפקידים של הדולה, אני לא יודע. מה התפקידים של הדולה בעצם?
אז דולה היא מלווה את האישה, את האישה ואת האיש או את האישה או את התינוק, מלווה את המשפחה, אני אגיד, מלפני הלידה, מבחינתי כמה שיותר מוקדם, כן, עם בריאות עיניי, אבל מלווה את המשפחה מלפני הלידה, במהלך הלידה ואחרי הלידה, בשונה מיילדת של בית יולדות, לא של לא בית, שמלווה את האישה בעצם בלידה עצמה, ולפעמים גם מתחלפת. אז הדולה מחזיקה את כל התמונה של מי זאת האישה הזאת, מי זה הזוג הזה, ברמה הרגשית, ברמה הרצונות, ומי זה התינוק הזה אפילו, אני אגיד עוד לפני שהוא הגיע, איך, מה היא זקוקה לו כדי להרגיש ביטחון, מה אתה זקוק?
מה זה היא? האישה.
האישה, אוקיי, מה אתם זקוקים כדי להרגיש ביטחון?
איך היא אמורה לדעת את זה, את הדברים האלה?
כי נפגשת עם ה...
מתוך מפגש.
מפגשים, פשוט מפגשים, והיכרות, ותמיד ששואלים אותי, אבל איך אני יודע? איך?
איך תדעי מה? איך תדעי?
איזה דולה לבחור?
מי הדולה המתאימה?
אנחנו חיות פה במעוז הדולות הבינלאומי. בדיוק. בדיוק. אז זה הרבה מעל ותק, והרבה מעל גיל, והרבה... כימיה. 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 איך את מרגישה? איך אתה מרגיש? איך אתם מרגישים ביחד בנוכחותה? וכימיה אפשר להרגיש.
כן.
כימיה אפשר להרגיש, זה לא רק...
זה לא רוחניקי בפרדס חנאי, זה אמיתי. כימיה בין אנשים.
לא, אני לא רוחניקית. לא. אפשר להגיד שאני אשת רוח, אני בטח לא רוחניקית, זה בכלל לא, זה down to earth, הכי רגליים על הקרקע.
כן.
כימיה, איך זה מרגיש להיות ביחד? אוקיי? הקשר נבנה, הוא נבנה לא רק במפגשים, בטלפונים בין לבין.
לא התכוונתי שאת רוחניקית, התכוונתי שיש סטיגמה על פרדס חנה.
מותר גם להגיד.
כן. יש סטיגמה על פרדס חנה, אז כאילו, את יודעת, הכימיה הזאת, הרבה אנשים מפרשים אותה כאנרגיות, וכאת יודעת, אבל לא, אנחנו מדברים על פשוט חיבור בין אנשים.
חיבור בין אנשים.
יש אנשים שאין חיבור, מה לעשות?
ממש, ויכולה להיות דולה מדהימה, ואני אפנה בלי, אבל משהו בכימיה לא מסתדר. ותבוא מישהי צעירה, שהיא אמרה לי, אני רוצה רק ותיקה, רק מאמא, רק זה, ופתאום תפגוש מישהי שתבוא בול, וזה יהיה הליווי שהיא צריכה, כי בסוף גם בלידה, זה העניין. העניין הוא כימיה, העניין שבסוף נוכל להסתכל על האישה, יש מלא כלים שדולה בא איתה, אוקיי? אבל אתה יודע, ברוב הלידות אני
נגיד,
לא...
תני איזה כלי אחד, כאילו מה...
רפלקסולוגיה, והומאופתיה, ושמנים טובים, ולחיצות טובות.
כל זה דולה יודעת?
כל זה דולה יודעת, וואו. וכל זה קורה בלימודים, לימודים מעמיקים וטובים. ועדיין אני אגיד עליי, לא כל דולה, אבל עליי, שרוב הלידות שאני אלווה, התיק יישאר סגור בצד. כי בסוף, מה שאישה הכי צריכה, זה שהיא תרגיש ביטחון,
כן.
שאני אהיה איתה, מסתכל עליה בעיניים טובות, שאני אאמין בה מלא, שאני אגיד לה שהיא גדולה מהחיים, וואו. היא באמת ככה. והיד שם לגמרי, וצריך, אם צריך הומאופתיה שם, או כל מה שצריך שם, אבל להזכיר לי שהיא יודעת ללדת. שהיא יודעת ללדת, ושהילדה שלה יודעת להיוולד.
מה כמה יודעת ללדת?
הרחם שלה יודעת ללדת.
לפני שהיא ילדה?
לפני שהיא ילדה, נכון? לא הייתה הכנה ללידה לפני 150 שנה.
כלומר, פשוט ידעו, כאילו זה משהו ב-DNA, את אומרת.
זה משהו פיזיולוגי לגמרי.
שהאישה כבר בעצם יודעת ללדת, הגוף שלה יודע איך לעשות.
כן.
וואו, כן. מעניין, זוכר, לא חשבתי על זה ככה אף פעם.
אתה זוכר את ה... אז הייתי מורה לא מספיק טובה, הייתי מדריכה לא מספיק טובה.
לא, הייתי מדריכה מעולה.
אתה זוכר את הסיפור שאני מספרת תמיד, שאני פותחת קורסים של הכנה ללידה על סבתא שלי.
שמה, אני לא זוכר, צפרי בטח.
אז יש לי סבתא שאני ממש אוהבת.
אותה סבתא שתמכה בה?
אותה סבתא, אני משוגעת על שתי הסבתות שלי, אחת הייתי מאוד קשורה אליה, אבל היא לא בחיים. ואחת עוד בחיים, תוקה יש לה פחות קמתי מלי, היא פייפייה, ולפני כמה שנים טובות מאוד, הייתי אצלה, והיא שאלה אותי, תגידי, מה את עושה עכשיו, למחייתך? אז אמרתי לה, אני מלווה אנשים בלידה, ואני מדריכה של הכנה ללידה. והיא התגלגלה מצחוק. ממש, היא התגלגלה מצחוק. אני מסבתא, למה את צוחקת? הסתכלה עליי, היא אמרה לי, זה ממש טוב ללוות נשים בלידה. אישה צריכה אישה לידה בלידה. אבל למה את צריכה ללמד הכנה ללידה? למה נשים צריכות שילמדו אותם איך ללדת? וזה כמו היה בשבילי, כמו טינג, ממש ממש זה כמו אמירה, הצחוק שלה והאמירה הזאת, זה משהו שממש הולך איתי בדרך שלי, ואני תמיד אומרת, לא ברמה רוחניקית, באמת שהעבודה שלי היא להזכיר לנשים, זו עבודת היזכרות, שאת יודעת ללדת. והגוף שלך הוא יודע ללדת, והרחם שלך היא יודעת לעשות העבודה, והתינוק שלך הוא יודע להיוולד. ומה שקורה, זה עניין פיזיולוגי והורמונלי לגמרי, שאם יש מתח או פחד בתוך המערכת שלנו, אנחנו מקבצות. כשאנחנו מרגישות שאנחנו לא בטוחות, זה לא משנה אם זה באמת לא בטוחות, או מרגישות לא בטוחות, אנחנו ממש מקבצות. ואז הרחם ממש מתקשה לעשות את העבודה הזאת, וגם הילד שלנו לפעמים. והעבודה הכי משמעותית היא איך אני מרגישה ביטחון בזמן הלידה. וזו ההכנה האמיתית. ויש עוד המון הכנות מסביב, אבל זה הכל, הכל מתנקז לכדי הדבר הזה.
לכדי איך... להרגיש בטוח, להרגיש בטוחה ורגועה בזמן הלידה.
ממש.
וואו.
ממש.
חשוב.
ממש, ועל זה נבנה מלא בניינים, איפה תהיה הלידה, ומי יהיה איתי בלידה,
כן.
ואיזה תוכנית לידה אני אכתוב, ועל זה מלא 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 בניינים יבנה.
הכל בשביל זה בסוף, בשביל שתרגישי את הבטוחה, וואו, מדהים.
ואם תשאל אותי, אפרופו מה שאמרת קודם, גם אחרי הלידה, אותו שטנץ.
כן.
זה דבר.
בא לי לשאול רגע על היפנוברפן, כי התחלנו לדבר על זה, מה השיטה, כי כשאני שמעתי את השם הזה, בהתחלה אמרתי, מה, הולכים להפנט אותה? כאילו, מה קורה שם? מה זה היפנו? למה זה נקרא ככה?
כן, אז אני אגיד שבישראל אסור לנו לקרוא לזה היפנוברפן, כי בעצם רק רופאים מוסמכים יכולים לעשות היפנוזה בישראל, אבל בשאר מדינות העולם קוראים לזה היפנוברפן, פה אנחנו קוראות לזה פשוט ללדת, שבעצם, כן, המהות היא איך להביא את התודעה למקום שקט בזמן הלידה, כדי להיות רגועה, עם תודעה רגועה ושקטה, ולאפשר לשרירי הרחם, אותם שרירי הרחם שאמרנו קודם, לעשות את העבודה שלהם ללא הפרעה, נקרא לזה.
ומה, יש כלים כאילו, לא יודע, מדיטציות או כל מיני דברים כאלה, שהרפיות, כן, כאילו,
כן,
וואלה.
כן, אנחנו עובדים עם הרפיות ונשימות ודמיון מודרך, כדי להביא את התודעה למקום רגוע, אבל אני עוד פעם אגיד שלא סתם אמרתי שאני מלמדת היפנו מטובל, כי יש את כל זה, וזה טוב, וזה כלים מדהימים שאנחנו משתמשים בהם, אבל בתוך השק הזה שאנחנו יוצאות איתו לדרך, זה נותן ביטחון, אבל זה יכול להיות מאוד טריקי. מגיעות אליי נשים לאיבוד לידה שאומרות, לא הייתה לי לידת היפנו, לא הצלחתי, אוקיי? לא הצלחתי את הנשימות, לא הצלחתי... להירגע, ואז אני אומרת, וואלה, קודם כל זה הרבה פעמים יקרה לנשים שלא עשו קורס, או שאני אגיד, משהו פה ישתבש בדרך, בלימוד, או... כי זה לא המטרה. המטרה היא לא לידה טבעית, ללא אפידורל, עם תודעה שקטה. תשאגי את החיים שלך אם בא לך, תשאירי, איך אני מביאה את עצמי למרכז שלי, והתיק שלי מלא עוד לפני שבאתי. אני רק צריכה לחשוף את זה ולגלות, אבל התיק שלי, למה נותן לי ביטחון, הרבה לפני הרפיית הקשת ונשימות, הוא כבר מלא. ואנחנו רק מוסיפות לזה. אנחנו רק מוסיפות לזה, אוקיי? אני לא איזה זמרת גדולה, ממש לא, אבל לי שירה עבדה. אוקיי, שרתי, שרתי ושרתי ושרתי, ומשהו בשירה עשה טוב בשבילי בלידה, ועזר לי לשחרר את שרירי הלסת, ולשחרר את שרירי הרחם, ולהיות מאוד מאוד מפוקסת דווקא, בכמו מנטרה, כמו אותו שיר עוד פעם ועוד פעם ועוד
זה גם השפיע על הילדים שלכם, גם מוזיקלים נגיד עכשיו בעקבות זה?
הם נורא מוזיקלים, אבל הם לומדים ברימון, אז אני לא יודעת אם זה קשור.
רימון לא בית ספר המוזיקלי.
לא, 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 לא.
בית ספר אנתרופוסופי.
לגמרי, לא, לא.
רגע לחדד.
לגמרי, לגמרי, לא, לא.
וואו, מדהים. טוב, אני עובר במעבר חד לסיפור של טיפול זוגי.
וואו, מעבר חד ממש.
בעצם מתוך הלידה והכנה לידה, החלטת שאת גם נהיית מטפלת זוגית?
אז אני ארחיב את זה קצת יותר, ואני אגיד ש... כן, גם מתוך להיות בלידות, ללוות זוגות לקראת לידה ואחרי לידה, ובעצם להיות חשופה לרגעים הכי הכי אינטימיים של זוג, ולהיחשף לכמה זוגיות יכולה להיות מקור הריפוי הכי הכי עמוק.
וואו.
הכי עמוק. במקרה הזה עבור אישה בלידה, אבל... זה לא משנה כמה אני אדולה מדהימה, הזוגיות מכילה בתוכה הרבה לפניי והרבה אחריי את המהות הכי עמוקה של ריפוי, ומשהו בלהיות מאוד חשופה, ורק להתבונן, רק להתבונן ביופי הזה שנקרא קשר זוגי, או במורכבות גם כמובן, ואני אגיד יחד עם זוגיות קודמת, יפה ומורכבת עם אבי ילדיי, בתוך תהליך פרידה, ויחד עם זוגיות חדשה, להבין שזה הסיפור, כאילו הריפוי הכי עמוק בסוף יקרה שם, בתוך המרחב הזוגי. הילדים שלנו הם מהממים, ואנחנו לומדים מלא מהם, אבל הם בעיניי לא המורים הכי גדולים שלנו, אלא הזוגיות והקשר. יש לי חברה שאני נורא אוהבת, שהיא אומרת שנעלה לשמיים, אחרי שנמות, אף אחד לא ישאל אותנו איזה ילדה היית לאמא שלך, לא ישאל אותנו איזה אמא היית, ישאל אותנו איזה בת זוג היית.
מעניין, למה דווקא זה? כאילו,
כי משהו בקשר הזוגי הוא הכי חשוף, הכי מפגיש, והכי, בסופו של דבר, פוטנציאל הריפוי הכי עמוק שלנו, להתקשרות הכי הכי מוקדמת שהייתה לנו.
כן.
כי בסוף שאני באה לבת זוג שלי, אני באה עם הפצעים שלי, ואני לא באה עם הפצעים מהזוגיות הזאת שלי, ולאו דווקא מהזוגיות הקודמת גם, או מהזוגיות הקודמות, אני באה כן. עם הפצעים שאני סוחבת כנראה מגיל שבוע, או חצי שנה, או גיל שבע. וכשאני באה עם הפצעים, האפשרות שלה לעזור לי בריפוי שלי, זה הכי עמוק, הכי קשה, הכי כואב,
כן.
אבל הכי הכי יפה שיש.
בעצם צריך להיות מאוד פגיע במקום הזה.
נכון.
חייבים להיות בזוגיות פגיעים, כן?
כן. אחרת איפה הקשר?
כן.
אחרת איפה יש קשר?
כאילו האינטימיות נוצרת בפגיעות.
כן.
וואו, כן. קשה.
קשה ומתגמל. קשה ומתגמל. כן. כן.
אני מרגיש שגיליתי את הסיפור הזה של אינטימיות בזוגיות, כאילו, תדעת, אנחנו המון שנים, אני ובצוג שלי המון שנים ביחד, אבל בשנים האחרונה התחלתי לבכות. לא. ואני מרגיש שזה גם הופך אותי ליותר פגיע, כאילו מולה. אבל באמת זה מייצר משהו יותר אינטימי, כלומר, השיחה היא כבר לא על מי נפגע, או מי התרגש, או מי זה, אלא היא משהו יותר חמלתי, ויש בזה משהו אחר קצת.
כן, כן. תמיד אני מתארת את זה, כשאני עובדת עם זוגות, שכל כך הרבה שנים התרגלנו שהפגיעות שלי עולה, אז מיד הפגיעות של השני עולה, ואז אנחנו לא מצליחים להיפגש. והאפשרות שכשאצלך, עולה המקום הרך או הפגיע, שאלה רגע להיות איתך בתוך זה, ולעשות שם את החדש, לעשות שם את החדש.
כן.
החדש הוא לא רק בקשר, החדש הוא האפשרות שלך להיות יותר בפגיעות, והאפשרות שלך לדעת שמותר לך.
כן.
מותר לך להיות חשוף.
לגמרי. זה חשוב גם להיות חשוף, זה וואו.
נכון.
היה לי קטע, אני אספר לך. סיפרתי את זה פרק קודם, פרק נראה לי, שני פרקים קודמים, היה פרק על פסיכדלים. וסיפרתי שם על טקס היוואסקה שעשיתי. הייתי במשבר מאוד גדול סביב הקורונה, וסביב העבודה שלי, גם אני החלפתי מקצוע בחדות בקורונה, ושם הרגשתי משהו שלא הרגשתי אף פעם, הרגשתי את הרגשות שלי עם הרגישה. כלומר, הרגשתי רגשות שלא חוויתי מעולם, והרגשתי שהם לא שלי. וזו תחושה כל כך מוזרה, התחושה הזאת. ולא ידעתי שאפשר להרגיש רגשות שהם לא שלך.
כן, כן.
תחושה מאוד מעניינת. זה משהו שמגיעים אליו?
קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאם תתבונן בילדים, יש הרבה מאוד ילדים שהם מרגישים רגשות של ילד אחר. כמו אתה יכול להרגיש, לראות ילד שהוא ממש מרגיש צער, כשממש כאב.
כן.
אבל בלי, ממש כמו, לפני שהוא אפילו רואה מה קורה לגמרי לילד השני, כי הדברים הם באמת קשורים לחשיפות, או שהדברים פתוחים.
כלומר, נגיד, אם אני רואה ילד בוכה, אז פתאום הילד קולט אותו, ואז גם מתחיל לפקוט, נגיד.
או להגיד, או לנחם, או ממש, יש הרבה ילדים שהדברים עוד פתוחים, הם ממש חשופים, ואנחנו לאט לאט כמו נהרסים עם החיים. ואני מזכיר לי את ההורים החמודים שלי, ממש, אבא שלי יכול להתקשר לאמא שלי ולהגיד לה, תגידי, כואבת לך הרגל? אז היא תגיד לו, כן, למה? זאת אומרת, כן, פתאום התחלתי להרגיש כאב ברגל.
די.
כן.
וואו.
ואני יכולה להגיד גם עליי בזוגיות הנוכחית שלי, שהרבה פעמים אני רגע אחשוב, או יעלה לי איזה רעיון, ואז שיר תגיד, שיר זה הבת זוג שלי, קוראים לה גם שיר.
די, באמת? שיר ושיר?
כן.
וואו, גדול.
כן, כן, כן. אמרתי לך, צריך לעשות פודקאסט רק על הזוגיות הזאת. זה סיפור באמת יוצא דופן. ואז היא תגיד את זה. היא תגיד את מה שאמרתי, או שאני ארגיש משהו, והיא תרגיש אותו, ותעלה את זה. אז כן, זה קשור לפגיעות וחשיפות בעיניי, ולהסכים להיות
וואי,
עוד ועוד אני בעולם הזה.
כן, בעצם
עוד ועוד אני.
בעצם כאילו, אם אני אהיה יותר אני, אז גם יהיה לי יותר מקום לאחרים, ווואו.
כן, גם מה זה אני? אני זה, כאילו...
אני טוב. זה הכל?
כן, לא...
אפשר, אפשר להיות קצת רוחקת. מה זה אני אז?
לא, פשוט אני חושבת, באמת אנחנו שמים כל כך הרבה מסגרות, אתה פוגש הרבה אנשים, אז אתה שומע הרבה פעמים שאנשים אומרים, אני בן אדם ש... אני בן אדם ש...
וואי, איך זה אמירה שמעצבנת אותי.
מאוד, למה היא מעצבנת? כי היא נורא הגנתית.
היא הגנתית.
היא נורא הגנתית. אנשים שמים לעצמם המון המון המון, זה יכול לעצבן, וזה יכול לעלות זלזול לפעמים, וזה יכול גם... כן. אבל זה שומר. כאילו, אנשים צריכים נורא 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 להישמר. ואז, ככל שאני מרגישה יותר ביטחון, ואני צריכה פחות להישמר, אז אני לא חייבת להיות משהו. אוקיי?
כן, זה, הרבה פעמים שאנשים עושים את זה, זה מרגיש לי לא אמיתי. כאילו, מרגיש לי כאילו הם מנסים להיות משהו שהם לא... שמעתי פעם מישהו אומר, אם מישהו אומר לך מה, איך הוא מתנהג, זה בגלל שהוא לא מצליח להתנהג ככה.
כן,
כאילו.
כן. כן, אז אם נסתכל על זה דרך עיניים, אמרת חמלה, אז אני אגיד את המילה, כן. יותר חומלות, אז נראה שזה באמת, באמת הצורך של בני אדם לשמור על עצמם, ככל שאנחנו יותר מתבנתים את עצמנו, אני כזאת ואני כזאת, או, אז ככה אני יותר... אני פחות חשופה לפגיעות.
וואו.
אוקיי? וככל שאני מסכימה להיות הכל, פשוט הכל, אז היום אני יכולה להיות כזאת, ומחר כזאת, אבל...
מדהים.
כן, זה יכול להשתנות. וגם על זה ממש אפשר לראות, אני לא יודעת אם זה ככלל, אבל אני יודעת שכשאני גדלתי מאוד, אמרו, היא הרצינית, הוא המצחיק, הוא... גם בתוך משפחה גרעינית.
כן, גם יש תפקידים בקבוצה כזה, תמיד שמים את זה בתבניות. תבניות, זה דבר שאנחנו עובדים איתו, בני אדם, סכמות, תבניות.
נכון, נכון, נכון. אז אני ממש יכולה לראות אפילו על הילדים שלי, שככל שאנחנו יותר משחררים את המקום הזה, הם יכולים להשתנות, אוקיי? הבחורה שלי הייתה פעם המאוד רגישה, מאוד זה, והיום היא... מעיפים אותה מהכיתה, כאילו היא יכולה להיות השובבה יותר, והמצחיקה יותר, והיא ממש לא הייתה ככה, ודווקא הקטנה שהייתה קוראת אותנו מצחוק, ומאוד כזה פרועה נקרא לזה, לאט לאט היא נעשית משהו אחר, וזה באמת כן. האפשרות להיות כל מיני דברים בעולם, זה ממש משמעותי.
זה משמעותי, אני רגע אגיד בעניין הזה, שכששמים אותך בתבנית, אז הרבה פעמים אתה מרגיש שיש ציפייה. סתם, אותי הרבה פעמים שמו בתבנית המצחיק, ואז ציפו ממני להצחיק, וזה דווקא גרם לי הפוך, כאילו, לא להיות המצחיק, להיות ה... לא יודע, כאילו, לקחת איזה רגרסיה, לאכזב בכוונה כזה.
נכון, נכון.
אז יש גם את העניין הזה.
זה, אני כמוך, יש לי איזה צד מרדני כזה, אני כמוך, אבל יהיו הרבה אנשים שזה ייקח אותם בדיוק להפך, אוקיי? שהם ימשיכו לשמר את התבנית מאוד מאוד חזק, ואז המון אשמה, המון אשמה והמון אכזבה, אם הם לא מצליחים.
וואו.
אוקיי? אם הם לא מצליחים להיות הדבר הזה.
אז תהיו נאמנים לעצמכם. לא?
אינשאללה. אינשאללה.
טוב, אז יש לנו עוד ממש 3 דקות, אז אני מסיים בשתי פינות שאני תמיד מסיים איתם. אחת זה מסר לקהל הפרדס חנאי. משהו שבא לך, טיפ, מסר, משהו שבא לך אחד, דבר אחד שבא לך להגיד.
אוקיי.
אז זה דבר ראשון. כן, אני אגיד לך את הדבר השני, ואז תעשי את זה באיזה סדר שבא לך. הדבר השני זה המלצה פרדס חנאית. מקום, אירוע, מסעדה, חוויה, משהו אחד מפרדס חנה שתפס אותך לאחרונה.
בפעמים אנחנו חושבים, אמרתי את זה קודם, שאנחנו מובילים את הדרך של עצמנו. ואז אנחנו לא רואים את היופי דרך זה, לפעמים. או לא רואים את אלוהים בדברים הקטנים. אז ככל שנסכים יותר ללכת בדרך... שנפרסת בפנינו, היופי יותר ויותר יתגלה, וזה לא אומר לא לרצות דברים, וזה לא אומר לא להילחם על דברים לפעמים, אבל ככל שנסכים יותר ויותר כמו להרפות, ויותר ויותר להתפשט, ולתת לדרך להראות את פניה, מלא יופי.
וואו.
מלא קרני שמש מאחוריך, יש מלא קרני שמש חדשות בתוך הגשם.
יואו, אולי יש קשת בענן.
אולי יש קשת. ממש. מעוז הקשתות, פרדס חנה. אני לא חושבת שאי פעם הייתי במקום עם כל כך הרבה קשתות.
נראה לי גם ספציפית מקומות גבוהות, קומה שנייה ומעלה כבר רואים את זה אחרת.
וואו, פייפה.
מדהים.
זה אולי מסר. קודם כל, הכל יפה בצורה קיצונית עכשיו, השדות יפהפיים, צריך לצאת ללקט. יש מלא מה. מלא, מלא מה.
מעניין.
כן.
זאת המלצה פרדס חנה, ללקט?
יאללה, לצאת לשדות, לקטוף דברים.
לעבוד עם אבל עם מגדיר או משהו, שלא תקטפו איזה
נכון,
משהו.
נכון, בדיוק הורלתי מפטריה בטעות בשישי די, שבת. נו? כן, יו. כן, בדיוק אכלתי פטריה שאני רגישה אליה, דווקא פטריה טובה, אבל אני רגישה אליה.
וואו.
כן, אז כן, לגמרי, לשים לב מה אוכלים, יש מלא 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 פטריות עכשיו, פחות באזור שלנו, יותר ביערות ובחורשות, אבל כן, נשים לב מה... להיות בחוץ, להיות בחוץ, פרדס חנה, תמיד יש שם רע, לקיץ בפרדס חנה, לזה, אני מבחינתי, להיות בחוץ כמה שיותר.
וואו. ועוד אחת שבבניין אומרת את זה.
אחת שבבניין, הכי, 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 פשוט להיות בחוץ, ללכת בשדות, יש מלא, זה נכון, זה, אנחנו לא בטבע, אבל אין שום בעיה למצוא ממש ממש קרוב טבע, נכון. יש פה מלא מים מסביב. יפה פה, ממש. על הדבש ועל העוקץ של המקום הזה.
ממש.
על הדבש ועל העוקץ, אבל הוא מתוק. באמת, פרדס חנה, הקרקור זה מקום מתוק.
את חושבת שתישארי פה? עוד הרבה שנים? או שתחזרי למטה?
אני לא אחזור למטה. לא, אני לא חושבת שאני אחזור למטה. אני חושבת שכרגע אני פה.
כרגע את פה.
גם, כרגע אני פה, ואני אגיד בשונה ממך, אומנם מעבר דירה זה דבר לא פשוט.
אחת שיודעת, מה שנקרא.
ממש, אבל גם ממקום אחר לפה, כמו שאמרת, זה דבר לא פשוט. אני אומרת שהגוף עובר, אבל כאילו הנשמה לוקח לזמן, כל פעם עוד חלק ועוד חלק בא, לפחות חצי שנה, שנה. אבל אחרי השנה הראשונה שלי פה, ממש בכלל, קל פה. היה לי קל פה להרגיש בבית. היה לי, כן. ממש נעים לי פה, נעים לי להיות מי שאני רוצה פה. אני מרגישה שמסתכלים עליי בעיניים טובות, אני מרגישה שאני יושבת בבית קפה ומחייכים אליי ומכירים. אני הרבה פעמים יושבת עם הגב, רק כי הילדים שלי שונאים שאני אומרת שלום כל כך הרבה, כי פגשתי כל כך הרבה אנשים בדרך הזאת. אז כן.
וואו.
מדהים. ואיזה כיף, איזה כיף שהזמנת אותי.
ממש כיף, בטח.
כבודו לי, איזה כיף לי, כיף לשבת איתך.
ממש כיף, ואני גם אשים לינק לפייסבוק, לאתר, ככה שיצרו איתך קשר, מי שישמע.
ממש בשמחה, אני גרועה בפייסבוק.
אז איך את רוצה שיצרו איתך קשר? וואטסאפ?
כן.
יאללה, וואטסאפ. אז נשים וואטסאפ.
כן.
ותעשו קורס עם שיר. באמת, מהמלצה אישית.
ובואו להיות דולות, זה תפקיד הכי 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 מקסים שיש.
כן, צריך עוד.
צריך עוד, צריך עוד, צריך עוד טובות, כן.
טוב.
יאללה.
אז תהיו דולות, אני הולך לטום מוגיות ששיר הכינה. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, מה דיבור פרדס חנה קרקור, ונתראה בפרק הבא.
שם, תודה, אור.
יאללה, ביי.
יאללה, ביי. Oh, 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 oh